טוב, אז כמו שיש פה כמה כותרות באמת, רציתי לגעת בכמה נושאים שמאוד מאוד קשורים, אפשר היה להכנס פה עוד כמה כותרות אם רוצים. באמת הנושא זה שמירת העיניים. אנחנו יודעים שיש קשר חזק בין הציצית לבין שמירת העיניים, נכון? ציצית אנחנו כל אומרים בתפילה, קריאת שמע, וריתם אותו, וזכרתם את כל מצוות העיניים, ואז ריתם אותם. ותטורו אחרי לבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. אז מה הציצית בעצם אמורה לפעול עלינו? כתבתם בוואטסאפ שיש?
שידעו
שישו?
גם בסדר אתה עשה, לא?
אה?
גם כאילו גורמת לחשוב, גם גורמת ללא משורה.
יפה, אז מה, זהו, אז מה, מה היא גורמת? אז א' הציצית, זהו. א' הציצית גורמת שהוריתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם, שזכור את כל המצוות. יש פה הדגשה, וכדי הרב קוק צריך לשים לב לזה הרבה פעמים, יש הדגשה, כדי יש לפעמים, לפעמים מדברים איתנו על המצוות, לפעמים מדברים איתנו על כל המצוות, יש גם מורות התורה הפרק הזה, כל התורה כולה. אז יש הדגשה כזאת שלפעמים מדברים איתך על כל אפשר, לפעמים מדברים איתך על כל התורה, כל המצוות, זה משהו מאוד מאוד כללי. הנה, פרק ד' באורות התורה זה כל התורה כולה. מה זה כל התורה כולה? בסדר, זה 613 מצוות. ככה וככה פרשה. לא, זה משהו אחר. לפעמים מדברים על כל התורה זה דבר יותר כללי. כל המצוות זה דבר יותר כללי, כמו שאפשר לראות, וכל מיני ספרים שיש בעצם שסה, מצוות לא תעשה ורמח מצוות עשה. נכון? שזה בעצם כנגד רמח לברים ושסה גידים. אז מה זה אומר? זה אומר לנו בעצם שיש קומה אנושית שלמה. שבידם, רמח חברים שעשה גידים, נגדם יש לנו קומה רוחנית שלמה של מצוות, שמשלימות את הקומה שלי כבן אדם, ומשלימות את הקומה של עם ישראל כאומה. ולכן, אם אדם מקיים את כל המצוות, חוץ מצווה אחת נגיד. מצווה אחת שלא מתחבר אליה. זה בבעיה. זה לא רק חסר מצווה אחת, זה אדם של 13, 12.
מה זאת אומרת
מקיים
את כל המצוות?
לא, הוא בכוונה לא מקיים. נגיד, הוא סבבה, לא בתורה, כמו מקרית שמע התפילה. לא מקיים, לא שומר שבת.
כל
מה שיכול, כן. כן. טוב, אתה אולי מוכרים לקח אותנו לעוד איזה פינה, שאלה שנשאלת תמיד. מה זאת אומרת, איך אני יכול לקיים את כל המצוות, איך אני יכול להקים קורבן תמיד, איך אני יכול לספור את הספירה שאישה נידה חייבת לספור, איך אני מחזיר את גרושתי? אז טוב, אז באמת, באמת הקשר למצוות עובר דרך הקשר לכל עם ישראל. וכל עם ישראל, בכל הדורות ביחד מקיים את כל תרי"ג מצוות. עם ישראל בכל הדורות ביחד מקיים את תרי"ג מצוות. והיהודי לבד לא יכול לקיים את תרי"ג מצוות. למה? כי הוא לא אישה, והוא לא כהן, הוא לא לוי, וגם אין מחייב את מקדש. אז לכן באמת זה חלק מהסיפור שהמצוות הן דרך כל ישראל, ואדם שמקיים את המצוות באמת צריך לקיים אותם דרך החיבור לכלל ישראל, ואדם, וזה אחד הבסיסים בתורה במצוות, זה החיבור לכלל ישראל, אבל זה כרגע לא כל כך חשוב עלינו. מה שכן, אנחנו אומרים, הוריתם אותו, זכרתם את כל מצוות השם. אז הציצית אמורה להזכיר לך את כל המצוות, ואחרי שאתה נזכר בכל המצוות, אתה בעצם מתעלה ומתקדש בקדושת כל המצוות, יש איזו השלכה על החיים שלך. מה קורה כשהחיים שלך מתקדשים בקדושה של כל המצוות? לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. אז יש איזו השפעה. הציצית יש השפעה.
אני כבר לא עשיתי לגרות נפים.
זה נגרם ככה משמע מהרב קוק בכמה פסקאות בתחילת עולת ראייה הציצית. ככה זה נשמע שם. שכאילו הציצית היא מזכירה בך ומעוררת בך את קדושת כל המצוות. וכיוון שהחיים שלך מתקדשים בקדושת כל המצוות, ההרגשות שלך מתקדשות, התאוות שלך, הנטיות שלך, התאוות שלך, ההתמודדויות שלך מתקדשים, אז עכשיו אתה מלמטה, מבפנים, המקום הכי נמוך שלך, שכל התאוות וכל ההתמודדויות עם היצר, אז הם עכשיו, כאילו החיים שלך נהיים יותר טהורים, ואוטומטית, מה שקורה זה לא תטור אחרי לבכם ואחרי עיניכם. גם אחרי הלב, כאילו, אחרי מחשבות של כפירה, וגם באמונה, וגם אחרי העיניים, מחשבות של, אחרי הבטות של, של שטחיות, של נסות, ושל קטנות, של קטנות. אז החיים שלך מתקדשים ומתעלים, אז אתה לא תיפול עכשיו בראיות לא טובות. אבל אני רוצה רגע לפגוש את הנושא הזה של שמירת העיניים בעוד זווית אחרת. באמת אפשר לדבר על זה בלי סוף מלא זוויות מלא כיוונים, וככה אני רוצה באמת מכיוון באמת זווית מסוימת לפגוש את זה, באמת בקשר הזה של הציצית, של כל המצפות, ושל השמירה הזאת של הראייה שלנו. אז אנחנו יודעים, יש בתתווה הרב כמה וכמה פעמים מוזכרים נוצרים, הנצרות, אמינות. נכון, אנחנו אומרים, יש לנו ברכה, מלכת המינים, נכון? מלכת המינים, המינים והמלשינים, שלא יהיה טעויות. ברכה על הנצרות. נכון, מה זה מינים נוצרים? בהתחלה היה בעם ישראל, זה התחיל ככת בתוך עם ישראל. המינים שמוזכרים בתנ"ך, במשניות, כמה פעמים, זה הנוצרים. כת בתוך עם ישראל שהייתה הנצרות והיא נפתה בתחילה בתוך עם ישראל. מה המאפיינים המרכזיים של הכת הזאת? אז שני מאפיינים. יכול להיות שהיסטורית אפשר לחלק, זה בדור הראשון, זה אחרי כמה דורות, אבל שני מאפיינים מרכזיים, שתי אמירות מרכזיות של הכת הזאת של הנצרות. זו אמירה אחת, זה הכפירה בבחירה, בבחירה הישראלית, זאת אומרת, באשר בחר, נכון, אנחנו באשר בחר בנו, כל בוקר אנחנו צריכים לומר, אשר בחר בנו מכל העמים, המצרים אומרים, אין אשר בחר בנו מכל העמים. מי שרוצה, בכל העולם, יכול להיות חלק מעם ישראל. זאת אומרת, עם נבחר, זה מישהו צדיק. מישהו צדיק, הוא נהיה עם נבחר, וזה לא משנה בכלל אם אתה ישראלי, אתה בלגי, אתה גרמני, אתה... אין בחירה בעם ישראל. או אולי היה בחירה, אבל האלוקים שלהם זרק אותם. ככה הם אומרים. היה אלוקים שלהם זרק אותם, ועכשיו כל אחד שרוצה מכל העמים מוזמן. מתאמץ להיות נבחר, והוא נבחר. זו האמירה של הנצרות. באמת, היה להם קצת איך לתת לזה כאילו סמך מהמציאות אלפיים שנה. אלפיים שנה הם יכלו לומר, באמת, הנה, תראו, עובדה, העם הזה זרוק, והעם הזה מסכן, והעם הזה אורח, הורגים אותו, ואינקוויזיציה, וגירוש ספרד, וגירוש מפה, גירוש משם, וכל מפרעות, ומסורת הצלב, ואין שם, אלוקים כבר לא איתם. אבל הם באמת, ככה, קיבלו קצת בומבה בראש עם הקרב מדינת ישראל, ועם כל ההצלחות של מלחמת ששת הימים, וכל ההצלחות של מדינת ישראל, הם באמת, ככה, מאז הם מתפלפלים הרבה, ולתרץ, ולהגדיר מחדש, והיה ממש איזה כינוס של כל העם. מי ומי לפני כמה שנים, שבעצם כאילו חיפשו איזשהו תירוץ רשמי. אז כאילו אמרו, לא, זה לא יהודים, לא, זה חילוני. לא באמת. אתם מבינים את הקושייה? כאילו, כל הדורות הם אמרו, האלוקים זרק אותם את עם ישראל. נכון, הם היו בהר סיני, הם היו בקריעת ים סוף, הוא דאג להם, וזה רגע שהם חטאו, הוא זרק אותם. לכן הם בגלות, לכן יש להם גירושים, לכן הם מסכנים, לכן הורגים אותם כל הזמן. אבל פתאום קמה מדינת ישראל, והיא נצחת חמש צבאות, ומלחמת ששת הימים, ובארץ ישראל הכל קורה, ווואלה מה, כאילו, כל דברי הנביאים נראים שהם הולכים ומתגשמים, ועם העם הזה, ולא עם כל אחד שרוצה בעולם. אז זה קשה להם עם זה. אז א', הם באמת מנסים גם לפעול נגד. יש בהרבה ערוצים נוצרים שמנסים לפעול נגד בכל מיני צורות, לפעמים זה יהיה דרך האקדמיה, לפעמים זה יהיה דרך האיחוד האירופי, בכל מיני, לפעמים זה אפילו בדרך של לתרום כסף למדינת ישראל בשביל להצליח בסוף לשלוט איזושהי שליטה על הרוח של עם ישראל, לא למדינה, לכל מיני מוסדות של המדינה. יצא לכם, מקבל בסוף מסע, קרן הידידות.
כן, מסעות,
לא נגעת? של הדרך חיים, אני אומר לכם, משהו.
חיים נסיעת גדולה.
אבל זה ניסיון קשה. אני אומר אישית, זה ניסיון קשה. בסוף מסע, אתה מגיע, יש לך ארטיקים, וזה, ולא אכלת כל הלילה, וזה... סאונד קשה, אין ספק, וכל הכבוד, כל הכבוד למחלקה של ישיבת דרך חיים. זרח, תהיו מוכנים, אה?
וואו, אני מריץ את זה שאני רב.
רב של הצהר זה לא רב של אקסטר.
אז כן, אז זה, מה זה הכספים האלה שקרן הידידות? קרן הידידות ישראלית, יהודית, נוצרית, בסוף, כאילו בסוף, בסוף, כאילו אנחנו מוח, אנחנו חמודים, אנחנו נחמדים אליכם, אנחנו רוצים להשקיע בכם כסף, כאילו שבסוף איכשהו נשלוט גם על הדעות שלכם, אתם גם תורמים לכל מיני מוסדות של מסכנים, פנימיות של ילדים כאלה, וזה, אז הם בדרך מפוקפקת, אבל גם עדיין בסוף, כאילו רוצים, כאילו איכשהו לקלקל אותנו מבפנים. בכל אופן, אז אמרנו, נחזור לבסיס, יש לנו, לקאט הזאת של הנצרות, היה שתי אמירות חזקות. אמירה אחת, כפירה באשר בחרבן, אין עם נבחר, מי שרוצה, יהיה נבחר. אמירה שנייה, יודעים אולי? מה האמירה השנייה החזקה של הנצרות?
הגשמת האלוהים.
ביחס ליהדות, נכון, הגשמת האלוהים. אבל ביחס ליהדות, הכפירה במצוות. ביטול המצוות. ביטול המצוות. זאת אומרת, הבן אדם צריך להיות אדם טוב, שרוצה לעזור, ורוצה להיות מאמין, ורוצה זה, אבל מה שייך לו אז את העץ בשבת? מה אתה פוגע בישות שיש לך, שאתה מזיז את העץ בשבת? ומה יועיל שתיקח בסוכות כמה ענפים ופרי, ותתחיל לעשות כך? ועוד הרבה ביטויים. של כפירה במצוות, ולכן באמת הנצרות ביטלה את המצוות, ביטלו את המצוות, ביטלו את העיסוק במצוות, וכן נשארו באמירה של לעשות חסד, ויש אמירה ידועה שנותנים לך סתירה, תן את הלחי השנייה, כאילו אנחנו אנשים טובים, רוצים לעשות טוב, ואנחנו יודעים, אנחנו המסר יודעים בדיוק את התוצאות של הטוב הזה וכמה נחלי דמים מיליונים על מיליונים נשפחו בכל הדורות כתוצאה מכל החסד הזה. אבל בכל אופן, גם חלק מזה זה זה שאדם יכול לגנוב ולגזול ולענוס ולהרוג, ואז הוא יבוא לקומר ויתוודל, ישים כמה דולרים והכל מסתדר, כי באמת המעשים אין כל כך הרבה ערך. אבל זה לא כל כך הרבה ערך. אז שתי מאפיינים מרכזיים של הנצרות, ביטול המצוות וביטול אשר הכוח הבחירה המיוחד של עם ישראל. אז הגמרא רוצה לספר לנו מה השורש של הנפילות האלה של הנצרות, מאיפה מגיע החוסר ההבנה הזאת, גם של אשר בחרבנו וגם של ביטול המצוות. איזה סיפור, הגמרא מספר את סקום המקור הראשון פה, רבי יהושע בן פרחיה, אזל ערק לאלכסנדריה של מצרים. הלך למצרים. אפשר לדלג פה שורה, אז הוא התחיל לחזור, כי אתה איקלה להו ושפיזה. רואים שורה מתחת? עכשיו צריך לומר, הרבה שורה מפרחי, היה לו תלמיד אחד מיוחד, היה אותו האיש, אותו האיש מייסד הנצרות, בסדר? זה התלמיד של הרבה שורה מפרחי. אז הגמרא מספרת, כי אתה איקלה להו ושפיזה. מה זה אומר? הוא הגיע לאיזה מקום, הוא הגיע למקום שהושפיזה, זה מקום שמערכו אותו. קם קמיו באיקרא שפיר, אבדלה איקרא טובה. היה שם, במקום הזה של האירוח, ערכו אותו בהרבה כבוד, בכבודו, בכבוד רב, עשו לו כל מיני כיבודים. טוב, יטיב וקם ישתבח, כמה נאה האכסניה הזו? הוא ישב ושיבח את האכסניה, כמה נאה האכסניה הזו, כמה, איך המקום הזה טוב, כמה משקיעים, מפרגנים פה, נותנים ברווח וזה, ובכון, באהבה וזה. טוב, ככה רבי שוב, מפרחי אומר, מספר את תלמידים שלו. אמר לאחד מתלמידיו, רבי, עיניה תרוטות. אומרת, אחד מתלמידים, שזה אותו איש מייסד הנצרות, אומר לו, רבי שוב, מפרחי אומר, איזה אכסניה טובה, כמה משקיעים, אומר לו, אבל האישה הזאת, העיניים שלה לא יפות. רש"י מסביר, תרוטות עגולות. העיניים שלה עגולות. אמר לי, רשע, בכך אתה עוסק? וזה אתה מתעסק. אני מדבר איתך פה עכשיו על איך האכסניה פה טובה, כמה השקיעו, כמה כספים שמו פה, וכמה כוחות שמו פה, וכמה זה, ואתה מסתכל עכשיו, אתה מתעסק עכשיו בעיניים של האישה הזאת, האם האישה המארחת, העיניים שלה יפות או לא? אפיק 400 שיפורי ושמתה. מציא 400 שופרים, שופרות, ונידע אותו. כל יום אתה לקמה ולא קיבלי. כל יום, האיש הזה, אותו האיש, מייסד הנצרות, בא אליו, שיחזור, ולא קיבל אותו. יום אחד אבא קרא קריאת שמה, אתה לקמה, אבל בדעתה לקבולה. יום אחד הוא קרא קריאת שמה, ואז הוא שוב פעם בא, שוב פעם, שוב פעם הוא בא לפניו, והחשב אני אקבל, אני פעם באמצע קריאת שמה, הוא חשב עכשיו אני אקבל אותו.
מה סיכוי?
אח ולה בידה. סימנו אז רגע משהו, סבר מתחדך אלה. חשב שאותו איש חשב שהוא דחה אותו, אז אז זקף לבנתה פלחה. לקח לבנה, השתחווה לה. אותו האיש. אמר לך, חזור בך. מה אתה משתחווה עכשיו עבודה זרה? תחזור בך, תעשה תשובה. רבי ישראל ברכה אומר לו, לאותו האיש, תעשה תשובה. אמר לך, כך מקובלני ממך. כל החוטא ומחטיא את הרבים, אין מספיקים מידו לעשות תשובה. אמר כשף וסית והדיח והחטיא את ישראל. זאת אומרת, אני לא רק חטאתי, אני גם החטאתי את הרבים. אני לא אצליח לעשות תשובה, לכן הוא לא עשה תשובה. לכן הוא לא הסכים לקבל, לכן הוא לא רצה, לא האמין שהוא יכול לעשות תשובה. בכל אופן, אפשר הרבה ללמוד פה מהסיפור הזה, אבל הגמרא באמת מביאה את זה בכלל בהקשר אחר של לימוד פה דבר אחר, אבל אנחנו רואים פה, שכשהגמרא רוצה להצביע על שורש החטאים של הנצרות, היא מדברת על הסתכלות ראייה שטחית. על הסתכלות שטחית. הסתכלות שאנחנו מדברים עכשיו על כמה השקעות היה פה, וכמה ניסו לחבל אותנו, ואתה מסתכל על האם האישה הזאת יפה או לא. שטחי. הרב אומר, קובץ חטא, הרב קוק אומר, שבעצם, כשאותו האיש מסתכל על במקום להסתכל על ההשקעה שהעריכו, במקום להעריך את ההשקעה, במקום להעריך את הכספים שהשקיעו שם, ואת הכבוד שנתנו להם, הוא רואה רק, והאישה הזאת לא יפה. בעצם הדבר הזה, בראייה הזאת, בראייה השטחית הזאת, הוא כבר, זה השורש באמת לא להצליח לראות בפנים. אם תצליח לראות בפנים, ראייה פנימית, ראייה עמוקה, תצליח לראות את הקדושה של עם ישראל. קדושת אשר בחרבנו מכל העמים. תצליח לראות את קדושת המצוות. כבר באותה סיטואציה שבה הוא לא ראה, לא הסתכל ראייה פנימית. ראייה שטחית, שרק מסתכל את האם האישה הזאת יפה או לא, כבר שם היה תמון הביטול המצוות, לא להבין את הערך של המצוות, והביטול הערך של אשר בחרבנו מכל העמים, ביטול הערך המיוחד של עם ישראל. לגבי מה שהוא עשה, הוא עזר את זקף לבנתה, הרב צוקה, נכון, זקף לבנתה פלחה. ככה לקח לבנה אחת והשתחווה לה. רב צוקרמן הסביר לנו איזה פעם, הוא אמר, אולי על פי כנראה זה כתובה פה כפשו, בעצם כמו, כאילו יש לבנה, כאילו יש את הבניין הלבנים של עם ישראל, של תורת ישראל. הוא לקח לבנה אחת, והשתחווה לה. כאילו לקח ערך אחד מכל הערכים של התורה, ועשה אותו כאילו זה הכל. אז הנצרות כאילו מדברת, רבי קוראת עצמה דת החסד. אבל כאילו, את כל השאר שכחו, את כל השאר מחקו, את החסד כביכול ישירו. זה ככה מסביר את הזקף לבנתה ופלחה. כאילו, ערך אחד לקחו, וזהו, זה עכשיו כאילו, אבל רגע, יש בניין שלם של ערכים בעם ישראל, בתורת ישראל, בניין שלם של ערכים, של מצוות. לא לקחת רק ערך אחד. בכל אופן, אתה רואה פה שההסתכלות הזאת, המפלה הזאת של אדם שמסתכל בשטחיות, זה מפלה שיכולה להגיע מאוד רחוק. ואם ניקח את זה גם באופן החיובי, אדם שמצליח לשמור על העבודה של העיניים שלו, עבודת הראייה שלו, עבודת המבט שלו, שיהיה מבט פנימי, עמוק, מבט שנותן את הערך האמיתי לכל דבר, ולא נופל לראיות שטחיות, ולא נופל להפקיר את העיניים שלו לכל מיני ראיות אסורות, וראיות שטחיות, וראיות רדודות, אז הוא גם באמת, אוטומטית, מה יקרה לו? יקרה לו להצליח לראות את הדברים העמוקים, כמו לראות את הערך של המצוות. אנחנו אמרנו, הוריתם אותו, תעבדו על הראייה שלכם, תראו את הצדקי, זה יפעל עליכם, הוריתם אותו. ועשיתם את כל מצוות השם. זה יגרום לכם, אם תביטו בציצית, זה יגרום לכם לעשיית המצוות. יגרום לכם להבין את הערך הגדול של המצוות, את החיים הגדולים של המצוות. הנצרות היה, יש איזה נטייה כזאת שהתחילה בנצרות והתפשטה בכל העולם, והיא גם מאוד, לצערנו מאוד קיימת גם בעם ישראל היום. נטייה כזאת שכאילו רואה את כל המצוות כמו סמלים. כאילו המצווה היא סמל. השבת. מה זה שבת? שבת זה לשבת עם המשפחה, זה יום מנוחה. עכשיו אנחנו חושבים עם המשפחה, יום מנוחה, מה זה עכשיו, מדליק תור, לא מדליק תור, מה זה משנה? נכון, יש כל מיני, זה שבת משפחתית, שבת ישראלית, מה זה שבת ישראלית? תלוי מי אומר את זה, אבל אנחנו רואים שבת ישראלית, ישראל וקודש הבריך אחד, ברור בזה, ישראל ותורה אחד, ברור ש... מה זה שבת ישראלית, אבל יש כאלה שאומרים שבת ישראלית, בואו נשאל, נעשה את המופעים כאלה של... יודע מה, של מסורת, של קצת זה, ועד שבת נשאר כאן ביחד, בנים, בעיות, משפחה, ונשאר, נעשה. אבל זה לא לקבל עכשיו את הלכות שבת עליהם. כל מצווה יש לה כאילו את המסר שלה. נגיד, ארבעת המינים, נכון? אנחנו אוהבים ללמוד את המסר של, שצריך, שבעצם אנחנו צריכים את החדות של כל חלקי העם, גם האתרוג, ההדס, הצדיקים, בעלי האמונה, בעלי המעשים, גם את הערבה אנחנו צריכים, גם את החלק אחר. אז מה זה ארבעת המינים? זה מסר, זה מסר של אחדות של כל העם. ואז כאילו מדברים על מסרים, ולא מאמינים בערך שהעשייה של המצוות. זה נכון שיש מסרים במצוות, יש מסרים עמוקים לאין ארוך, וכמה שיעורים שתעשה, וכמה ספרים שתקרא, אתה לא תגיע להכל, לא תגיע לעומק, וגם גדולי ישראל שאתה שמע אותם שיעורים על על הערך של מצווה מסוימת, הם גם לא מגיעים לכל העומק. אמרתי לך, כמה ורחוקה ממני, זה העומק של כל מצווה, והטעם של כל מצווה הוא אין סוף, ברור, רק הקדוש ברוך הוא יודע באמת את הטעם של כל מצווה. אבל המצווה היא לא מסר, היא לא רק מסר, היא קודם כל לעשות אותה. עשיתם את כל מצוותה. הוא ייתן אותו, זכרתם? הוא ייתן אותו, הוא זכרתם את כל מצוות השם, ועשיתם אותם. המצווה זה לעשות אותה, זה לא רק מסר לקבל איזשהו מסר פה להבין אותו, זה לעשות אותה. יש במצווה הרבה כוח. יהודי שמתפלל תפילה, אוקיי, מצווה תפילה, יש בתפילה כוח אדיר לרומם את החיים שלו. יהודי שמקיים מצוות לימוד תורה, אפילו מילה אחת של לימוד תורה, יש בה כוח אדיר לרומם את החיים שלו, כוח אדיר לרומם את העולם, כוח אדיר לתקן את האומה. היהודי שעכשיו עושה מצוות גמילות חסד, יש במצווה הזאת כוח הדין. ודאי, כל מצווה. יהודי שעושה קידוש בשבת, זה לא העיקר שתבין שהשבת היא קדושה. לא! מצוות קידוש, עושה את המצווה, יש בה כוח אדיר. כל מצווה יש בה כוח אדיר, בוודאי. זה המצוות באו לעשות אותם. לא רק, הם לא רק מסר. בעצם האמירה הזאת של הנצרות, לא רק מסר. האמירה שהציצית, תראה את הציצית, המצוות, תזכר המצוות, תמיד בקדושת המצוות, ותעשה אותה. תגרום לך לעשות אותם, ולא רק לחשוב שזה איזשהו מסר. בואו נראה, יש פה קצת, בואו נראה את, את, את הפסקה פה של הרב, יש פה מקובץ ח' פסקה רש למד ת'. אתם רואים? שכתוב רש למד ת'? בכל מקום שאנו מוצאים בספרות ובחיים איזו הורדה או הקטנה, או הקטנת ערך שהמצוות המעשיות בדקדוקים, הכל הוא נובע מתוך באר צרה נוכריה שהרס המיעוט אשר תא אחרי עיני אדם הזונות. זאת אומרת, כל מקום שתשמע דיבורים כאלה שאין ערך למצוות, מה הערך, מה זה, מה הערך של לעשות את המצוות, אני לא מבין מה הקטע. תדע שזה נובע בסוף מערס אמינות. ולא סתם ערס אמינות, ערס אמינות שהגיע מהזנות הראייה. בואי נגיד עוד דבר רגע לפני זה. מה זה צניעות? כתוב, הצנע לכת עם אלוקיך. מה זה צניעות? הרבה פעמים אדם אומר צניעות, לא יודע, לנוער, ילדים, אומר צניעות, וזה מתורגם אצלם לכמה סנטימטרים מחצאית. וזה נכון שכמה סנטימטרים מחצאית זה אחד הביטויים של צניעות. אבל מה זה צניעות? מה זה צניעות? צניעות זה לתת את המרכז למוצנע. לפנים, לפנים, לנסתר. זאת אומרת, בוודאי שגוף יכול להיות מושך. גוף שאישה יכול להיות מושך, יכול להיות זה אחד הדברים שהכי מושכים בעולם, מסחובב את כל, את כל, את כל האנושות. אבל רגע, האישה הזאת היא לא רק גוף. האישה הזאת, יש לה אישיות, יש לה לב טוב, עומדת חסדים, היא רגשה לחברות שלה, יש לה עין טובה, היא עובדת על המידות שלה. מה, כל מה שיש לה זה רק את הגוף הזה שמסובב לך את החיים? זה הכל? צריך לעשות את זה. מה עוזר הכיסוי? הכיסוי עוזר בשביל שאנחנו נבין שיש פה מוצנע. שנרגיל את העיניים שלנו לראייה מוצנעת. לתת את הערך המרכזי למוצנע, לפנים, לנסתר. חברה צנועה. נותנת את השיווי המשקל לנשמה, לפנים, לאישיות, למה שלא רואים. למה? כי היא מכסה. החברה מכסה. וככה היא לא, היא לא נותנת את ה... היא לא נופלת. כל הזמן, רק בהסתכלות על הרובד הכי שטחי, כמו שראינו שאותו תלמיד של רבי יהושע מפרחיה, הסתכל על הרובד הכי שטחי, השקיעו וכיבדו וזה, כן, על העיניים שלה לא יפות. פעם אני הזדעזעתי, פעם זה חבר אמר לי, אני הצבעתי לאישה הזאת שתהיה חברת כנסת, רק צריך אישה אחת יפה בכנסת. אתה רוצה להקים פה דת חדשה אולי? אתה נשמור, ויש לפעמים ביטויים כאלה. יש לנו דיבורים כאלה, גם אצל שגם אצל אנשים דתיים, זה כל כך רחוק, זה כל כך לא מתאים לחיים שלנו, זה כל כך לא מתאים לחיי המצוות, זה כל כך, באמת, אנשים שחיים חיים כאלה. אז שלא יתפלו שאחרי זה הם אטומים למצוות, שאחרי זה הם לא רואים את הערך למצוות, ולא מבינים, לא רואים את הערך, וגם לא אין להם נכונות להתאמץ על כל המצוות. כי יש קשר. יש קשר ביניהם את האדם שמרגיל את העיניים שלך לראייה עמוקה, לראייה, ראיית הפנים, ראיית המוצדר, ראיית הנסתר. לבין, אם אתה מצליח לחיות חיים גדולים, חיים ש, שמבינים את הערך של עם ישראל, חיים שמבינים את הערך של המצוות של תורת ישראל, שהמצוות של עם ישראל, זה, יש לזה הרבה קשר. המושג של צניעות לא קיים רק ב, ב, בלבוש. בדוגמה, גם בלימוד תורה. בלימוד תורה יש צניעות. יש תורה, תורת הנגלה. יש תורת הנסתר. תורת הנגלה, זה, אתה יודע, אתה יכול לפתוח קיצור שולחן ארוך, כל בן אדם שלא למד כלום, יכול לפתוח קיצור שולחן ארוך, יכול לדעת מה אסורה זה שבת, מה מותר זה שבת. איך אני מניח תפילין, איך אסורה להניח את התפילין, אתה עושה חציצה בתפילין, איפה מותר, איפה אסור, איזה אורך צריך להיות, איזה אורך צריך להיות, איפה מותר לדבר בתפילה, איפה אסור לדבר בתפילה. אתה יכול לפתוח גמרא, ולהבין את רוב המושגים, כי רוב המושגים הם באמת חלק מתורה נגלית, אבל יש גם תורה נסתר, המהות של הדבר. אתה רוצה, אתה שואל את עצמך, מה יקרה אם אני אטלטל את העץ בשבת? נכון, זה טוב שאתה שואל את זה. והתשובה היא כבר נמצאת במהות של הדברים, בפנים של הדברים, בחלק הפנימי של התורה. אז אדם לאט לאט, שאדם שבונה את עצמו להיות תלמיד חכם, אז הוא לאט לאט מכשיר את עצמו, באמת, לתת את הדעת לפנים של התורה. גם כשהוא לומד גמרא נגיד. אז הוא לא מחפש רק את ה... טוב, מה עושים? מה הדין? מותר, אסור, אתה לא יכול לכל מסכת שבת. נכון? אפשר לבקר במקום מסכת שבת, לסגור, לפתח קצור שולחן ערוך, ולדעת בדיוק מה אסור לבנות, מה מותר לבנות, מה אסור לבשל, מה מותר לבשל, מה זה... לא, אדם עכשיו לומד גמרא, הוא לא מחפש עכשיו מה מותר לבנות, מה אסור לבנות. זה לא, זה לא שהוא לא מחפש עכשיו רק את השורה האחרונה. הוא מחפש את הסברות, את המחלוקות, את הגדרים, את הגדרות. נכון? זה למה? הוא מחפש מה עומד מאחורי הדינים, מה המקור של הדינים, מה השורש של הדינים. אז זה כבר איזשהו חיפוש נסתר. חיפוש של הנסתר שבתורה. יש גם רובד עוד יותר נסתר, כמו שנקרא תורת הנסתר. פנימיות התורה, תורת הנסתר, שזה המהות של הדברים, התוכן של הדברים, העומד מאחורי הדברים. הרי אנחנו יודעים שוודאי שיש תוכן עצום מאחורי הדברים, ויש אין סוף של טעמים ושל מהויות מאחורי הדברים. אז זה לימוד פנימיות התורה. לימוד תורת התורה, נסתר של התורה, יש ממש, יש זוהר אחד שמביא, המהר"ל בתפארת ישראל, זוהר אחד מפחיד, המהר"ל לא מביא הרבה זוהר, הוא מביא זוהר ארוך, שבעצם אומר את הדבר הזה. אני צריך לדעת שכל התורה שאתם לומדים זה לבושים. וללבושים האלה יש פנים. יש פנים. ועניין שהוא כאילו בחר שם להביא זוהר, כל פרק הוא יכול להביא זוהר. הוא אמר על כולו, מקובל, והרבה שם זה פנימיות התורה. אבל הרוב הוא מנסה לדבר בשפתנו. לא בשפתנו, כי אנחנו כמה מאות שנים אחרי, אבל... כאילו שפה פילוסופית הוא מדבר, שפה פילוסופית של דורו. הוא לא מדבר ב... כאילו, הוא לא, לפעמים אתה יכול לקסת בקסת ספרדי ולשמע איזה רב שמדבר על... לא דווקא ספרדי, אבל לא רב ספרדי. זה רב שאתן לך דוגמאות שכאילו זה מידת היסוד, וזה מידת הנצח, וזה מידת העוד, וזה דין, וזה חסד. הוא לא מסביר. הוא רק נותן כל מיני כאילו... כאילו... כל מיני הגדרות שאנחנו לא מבינים את כל המהות שלהם. המהר"ל לא ככה, כמעט ולא ככה. המהר"ל מאוד מאוד נסה לרדת לשפה שלנו, לא לשפה פילוסופית, אבל כאילו לרדת למשמעות של הדברים, איך זה עובד ואיך זה בא לידי ביטוי ואיך זה, מה קורה בנפש ומה קורה באדם ומה קורה באומה, ולא רק בסיסמאות. נכון שהשפה שלו קשה וצריך להתרגל אליה, אבל הוא לא בסיסמאות. הוא לא מדבר בסיסמאות. וזה דבר שהמהר"ל באמת מיוחד בו, גם ביחס לדורו, וגם ביחס... יש כאילו... ממש כאילו סט ספרים כזה, ולא רק איזה שהוא חצי ספר, איזה חוברת, איזה מאמר. זה כאילו שס שלם כזה של פנימיות התורה, המהר"ל. לכן הרב צבי יהודה אמר, מי שהוא בית, להתחיל לעבוד הרבה על ללמוד מהר"ל, ללמוד את הספרים המרכזיים של המהר"ל, תפארת גבורות ונצח. כי אדם שרוצה להגיע לפנימיות התורה, אז הספרים האלה זה הבסיס. זה הבסיס. ולאט לאט אתה מתחיל לקלוט שפה אחרת, שפה שפה רוחנית קצת. שפה מופשטת. למה הגענו לזה?
זה הדיבור
ש... כן, זהו. אז כאילו שיש, שגם אדם שמתרגל לחיים של צניעות, לחפש את המוצלה ואת הנסתר, אז גם בלימוד תורה הוא לאט לאט נהיה כזה. והוא מאוד מאוד נזהר, נגיד, מכל מיני תורה שלא לשמה. כי הוא מחפש את, את הלשמה, את מה, את מה, מה התורה באמת. אני רוצה את התורה כי אני רוצה את התורה. אני לא רוצה עכשיו לקבל את הכסף, את, ה, את, ה, את הסוכריה. אני רוצה את התורה באמת. ויש לזה עוד הרבה השלכות גם. ש... על אדם ש... שהתפיסה שלו, תפיסת החיים שלו היא... היא... הוא לחפש את, את המוצנה, את האמיתי, את המרכז, את השורש, ולא ליפול כל הזמן לריח יש את חיתמות, שבאמת בעולם, אנשים בעולם, שאתה יוצא החוץ, אתה מחוץ לכותלי בית המדרש, השיח הוא בלי סוף שטחיות, ובלי סוף רדידות, ובלי סוף רק הקצה הכי הכי רדוד שאפשר. אבל אנחנו רוצים לגדל את עצמנו, אנחנו רוצים להגיע לחיים המוצנאים, לחיות חיים מוצנאים, ולכן אדם שבעצם... בא לחברה צנועה וכאילו חושף משהו לא צנוע, אז הוא פוגע בחברה. רגע, רגע, אתה מערער לנו את כל השיווי משקל, אנחנו לא רוצים לנהות אחרי דברים לא שמאבדים לנו את המרכזיות של המוצנע ושל הדברים העיקריים. אז בואו נחזור עכשיו לרב קוק פה ביש למתת, בקוק בצחת פסקה יש למתת. אז הוא אמר, משפט אחד קראנו, שאומר שאם אתה מוצא בחיים הקטנה של המצוות המעשיות, כי אנשים, אנשים שמדברים על זה שהמצוות המעשיות אין להם ערך, תדע שזה נובע בסוף מאמינות, וזה נובע מראייה שטחית. בזוי, בשורה השנייה באמצע, בזוי ראשית מעשה שורש ראש ולענה. על פי המסורת, בשיחתו של ראש אמינות עם רבי יהושע בן פרחיה, ועלו עיני התרוטות, מאכסניה, כן, כל זה מה שדימה הגמרא שקראנו, זה הראשית של הנצרות, הראשית של הנפיות של הנצרות, הנפיות הרוחניות של הנצרות, מתחילות שם, אותו אמירה, עלו עיני התרוטות. והתרות אחרי העיניים, הרעות רק לפנים, ובשטחי הדברים, רק לפנים. ובשטחי הדברים, לא לפנים, לא לפנימיות, אלא לפנים האומן החיצוני, כמו שהעיניי, העיני התרוטות. בשטחי הדברים, היא המעכבת מלהסתכל באורן של ישראל הפנימי, שעל ידו ייראה ויגלה האור הצפון בכל מצוות השם. כן, זה מה שאומר פה, נכון? שזה אדם ש, שבאמת תחזיק את עצמו. לראות רק את השטחי, רק את הפנים, רק את, ה, את הקצה הכי, 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 הכי חיצוני ושטחי של המציאות, אז הוא לא יצליח לראות באור ישראל הפנימי, הוא לא יצליח לראות בחיים הגדולים האלה שנקראים עם ישראל. ואם הוא אדם שלא מצליח להסתכל באור ישראל, הוא לא יכול לראות את האור הצפון במצוות השם. כי יש הרבה הרבה קשר בין האור שנמצא במצוות ובין האור של ישראל. אתה לא מבין את האור של ישראל, אתה לא תמין את האור וצפון מקום מצוות השם, אתה תתחיל לזלזל מה הקטע. מה, אלוהים צריך שאני עכשיו לא ידיק את האור בשבת, זה מה שמעניין את אלוהים עכשיו, נו יאללה, חם לנו טילים עכשיו שבת, נו צריך שאני לא ידיק את המזגן, מה מעניין אותו עכשיו שאני לא ידיק מזגן, מה הערך, איזה ערך יש שלא ידיק מזגן בשבת? טוב, יסוד הציצית. יכול אמרנו, תודה רבה. יכול אמרנו ש...
שכל התאיות שיש,
אם היינו מצליחים לחיות חיים שבאמת נותנים את המרכז לפנים, אז לא היינו עם שאלות ביחס למצוות השם. הוא דיבר פה על שתי תחומים עיקריים, על המרכזיות של עם ישראל ועל קדושת מצוות השם, קדושת המצוות למעשה. יכול להיות שיש עוד נושאים אחרים שמושפעים לדברים אחרים גם, אבל זה שתי נושאים מאוד מרכזיים באמת. יסוד הציצית. כן, על ידו יגלה ויראה האור הצפון מקום מצוות השם. יסוד הציצית. נכון, שמה זה יסוד הציצית? וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם, ועשיתם אותם, ולא תתורו אחרי לבכם, אחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. אז אם אתם תחיו חיי ציצית, אתם תראו אותו, תזכרו את מצוות השם, את העשייה של מצוות השם, ולא רק את, כאילו, את המסרים של מצוות השם, לגרום לכם שלא תתורו אחרי לבכם, אחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. נמשיך בזריזות. בקדושת המעשים בישראל עומדת למסגב הדען. ממשלת כנסת ישראל יונה. לומר, מה יונה כנפי המגינות עליה? אף ישראל מצוות מגינות עליהם. דווקא מצוות בפועל, בעשיית דברים לשם פעולן. נגד פשיטת הטלפיים החזירית, אומרת, ראו שאני טהור במצעדים הטבעיים של הבשר והרוח. יודעים מה זה פשיטת הטלפיים החזירית? הוא אומר שהוא טהור, למה? נכון, כאילו, מה הגרה זה פנים, לא רואים את זה. פספרסה של 16, רואים את זה. אז הוא מראה את הטלפיים שלו, אבל זה משל, למשל, למה? הנצרות. בגמרא זה משל אמינות, כאילו. שהאמינות היא כמו החזיר. כל מיני מראה כמה היא תאורה, נכון? כל המדינות בעולם יודעות לתקן את עם ישראל, כמה עם ישראל הוא לא מוסרי, נכון? זה פוגעים איזה ציפורן של איזה ילדה, ואז כל המדינות בעולם יודעות לקפוץ עלינו, ואז מה הם עושים שם? לא נדע. כן, אז הם כאילו הנצרות מאוד חשוב לכל הזמן להראות כמה היא תאורה. אבל היא לא תאורה. כמו חזיר, שמפרד את הטלפיים שלו, אבל לא מלא גרע, אז בסוף הוא תמה לגמרי. לגמרי. האם בהמה שהיא מפרסה פרסה של סעד שסע ולא מעלה גרה, היא יותר תאורה מבהמה שאין לה כלום? היא לא יותר תאורה, זאת אומרת בדיוק, רק פה אתה לא רואה ופה אתה רואה. אז זה שיצרת את הטלפיים החזירית כאילו של הנצרות, לעומתם הוא אומר, עם ישראל מה מגן עליו? המצוות, המצוות בפועל! לא עד המסרים של המצוות, רק המצוות בפועל, שקיים את המצוות. טוב, תראו אחרי זה אם אתם רוצים את ההמשך של הפסקה הזאת. יש עוד גמרא, במסר ברכות שבאמת מטפל גם את העניין היה. הגמרא אומרת, הפסוק בשיר השירים, ויבבתיני אחותי חנה, ויבבתיני באחד מעינייך. מה זה? ויבבתיני באחד מעינייך. לכאורה, פסוק מאוד מוזר. כמו שכאילו החתן אומר לכלה, עין אחת שלך ממש יפה. מה זה אומר? זה שאני שנייה שלו. אז הפסוק הזה דורש שידרשו אותו, שיסבירו לנו מה קורה. אז הגמרא אומרת, מתחילה מאחד מעינייך, כשתעשי בשתי עינייך. הוא בא פה בשורה הראשונה, כאילו. אמר רבי שמעון, רבי נעמי, אמר רבי יוחנן, רבי יונה, לא יודע, רבי יונה, אני לא יודע מי זה. מה אמר לי, בבתיני, אחותי חנה, בבתיני, באחד מעינייך. מתחילה באחד מעינייך. כשתעשי בשתי עינייך. זאת אומרת, אבל שמחת אותי, כאילו, אומר הדוד, אבל שמחת אותי גם בעין אחת. אבל כשתעשי מצוות השם, אז זה כבר יש שתי עיניים. הגמרא הזאת, זה כבר, על פי הגמרא הזאת, אנחנו כבר יכולים הרבה יותר להבין. ומה זה אומר ש... כאילו, הקדוש ברוך אומר לנו, את משמחת אותי בעין אחת, וכשתעשי את המצוות, לא רק תהיה מחוברת באופן כאלה, תעשי את המצוות, אז זה כבר יש שתי עיניים. זה יוצא פה אמירה חזקה, שהעשיית המצוות היא הנותנת את הכוח, היא עיקר ה... החיבור שבין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, נכון? כל שיר השירים זה החיבור בין הכנסת ישראל ולאומה הישראלית הקדוש ברוך הוא. אז מה החיבור? החיבור כשאתה עושה את המצוות זה עיקר החיבור, אז זה שתי העיניים. לפי זה כמו קלה עם עין אחת. אבל זה, כשעם ישראל, כי הוא לא רק מתעסק בקשר בין מיני הקדוש ברוך הוא, אלא גם עושה את המצוות, זה כבר קלה עם שתי עיניים, זה כבר חיבור שלם יותר. אז הרב פה לוקח את זה גם להסבר הזה של המצוות כסימבולים. מה זה סימבולים? סמלים. נכון? כאילו האמירה הזאת שכל מצווה יש לה סמל, יש לה... אז כשמבינים את כל התוכן המעשה שבתורה רק בתור דברים סימבולים, של אדם האדם מתעורר על הדברים המחשביים, את הקדושה הצפונה שוכנת בלב ובמוח, זה נקרא יסודו שהמעשה נחשב לדבר משלים את הפרצוף השלם של האומה. שעיקר הפרצוף הרי הוא נשלם כבר בתיאוריה הרצונית והשכלית. אם אתה מבין שהמצוות זה רק סמלים, אז העשייה זה לא כל כך משמעותי. אז זה לא עיקר הפרצוף של האומה, העשייה של המצוות. ובאותו הגובה שכבר עמדו עליו ישראל במתן תורה, שמר הנעשה ונשמע, יצא מתוך עומק רצונם הנשמתי, מתוך גדלות הכרתם, מחיבת הקודש העליונה מהתרתם, אם היה התוכן המעשי באמת רק משמש ערך סימני, בתור מעורר על הכוחות המחשביים לבד, לא היה כלל שום רעיון לומר שהפרצוף השלם הזה, שהושלם בתכונתו בעבד נעשה ונשמע, צריך הוא להשתלם על ידי המעשה שבפועל. ופה אנחנו מגיעים לשפוט החשוב, אבל השיר של קודש, מה זה שיר של קודש? שיר השירים, נכון, הפסוק הזה מגיע בשיר השירים. השיר של קודש בא ומלמדנו כמה גדול הוא ונשגב הערך המעשי שהוא סוד השם העליון המתגלה בתורת אמת. עד שגם בעת שאנו מציירים גובה רוחני נשגב עומק רצון נדר בקודש, הכרת אמונה עליונה חודרת עם כתר אומות החיים כולם, אין הפרצוף שאומר עדיין שלם, עד שתטביע התורה את חותמה בפועל המעשה ממש, עד שתרד אל החיים ולכל פרטיהם, ושם תשרה את מילואה וטובה. אז יוודא בבליטה יותר מאורה גודל הכללי שאור השם, העצור התורה מפיע על כל החיים וכל העולמים. אז מטרת התורה בסוף היא לבוא ולהרים את העולם. להרים את העולם הזה, לתקן את העולם הזה. ובשביל לתקן את העולם הזה צריך מעשים. והמעשים יש להם כוח מאוד אדיר באמת לתקן אותי, לתקן את המעשים. אותם תורים מצוות יש להם כוח אדיר לתקן אותי, את עצמי, את החיים שלי, את האזור שלי, את הסביבה שלי, את המשפחה שלי, את העיר שלי, את העם שלי, את העולם. יש כוח אדיר באותם מצוות. וזה המטרה של הבריאה בסוף. מתקן את העולם, מתקן את המעשה, ואכן, זה לא רק סמלים ומסרים, אלא עשייה. כמובן שיש הרבה מקום להעמיק במסרים. כן, ודאי שיש מסרים, יש מהות, ויש עניין גדול להעמיק בתארים מצוות. אבל לא בגלל זה להתבלבל ולוותר על העשייה. לכן, זה האמירה שהציצית בעצם. הוריתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם, ועשיתם אותם, וזכרו את כל מצוות השם במובן של העשייה, זה יאיר לכם את החיים, וזה יגרום לזה שלא תתרו אחרי לכם ואחרי לכם, כי החיים שלכם מלמטה יהיו, יתעלו ככה בגבולת הרעי. מלמטה החיים שלכם יתעלו, ולא תהיו פחות מושפעים מראיות נמוכות, שבאמת הם יכולות למלות אותנו, ראיות במחשב, בפלאפון, בזה, ברחוב, מסוף, יש לך התמודדויות. כן, אבל אם אתה מרים את החיים שלך, אז את החיים שלך מחפשים את המבט היותר עמוק. זה עוד קשור לנושא אחר. זה לא כך, לא להיכנס לה, עכשיו אני ככה אתה עזור ככה מחצי משפט, ואתם תעשו כבר עבודה לבד בשבת, שנושא אחר שכתוב בפרשה של כל המרגלים, שהם הולכים לטור את הארץ. וגם יושב בכלב הם תרים. זה הטור לראות. יש... זאת אומרת, גם המרגע הסדר מרגעים טרו את הארץ, וגם משהו המקלב טרו, מייתרים את הארץ. שתיים טרו, שתיים מה מסתכלים. שמה?
אומר
שם
על הארץ הזאת,
לא,
מי שם את
העניינים. הוא כבר הרצות
כאילו
בגישור
וזה, אבל
משהו המקלב, אם דווקא דיכוש
רק הארץ
הזאת
טובה,
ושבלו, קשיר. אז בעצם יש פה שתי ראיות. שתיים רואים. שאלה מה אתה עושה עם הראייה שלך. אתה מסתכל, יש רוב מאוד שטחי, כשאתה מסתכל על הכלי. אני אומר שיש הרבה קשר גם בין, כמו שאמרנו, בשעת עם ישראל, בשעת המצוות, בשעת ארץ ישראל. זה מאוד מאוד חשוב. טוב, שנזכה, נתקדם, בהצלחה, ולא נעשה, ולא נעשה.